הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו. בשם השם נעשה ונצליח, שלום רב, מאזינים יקרים, שבוע טוב. אנחנו איתכם בתוכנית הראשונה לשבוע הזה, הפוך על הפוך, כמדי יום בין אחת לשתיים. את התוכנית עורך ומפיק היום אפרים דוד, על הפיקוח הטכני שי פופובסקי. לפני שנצא לתוכנית שלנו, שהיום אנחנו נגדיר אותה כמחאה עממית, וגם נבקש אתכם המאזינים לעלות ולהגיד את דעתכם ולמחות, אבל לפני הכל, יש לנו כמה צדיקים שזקוקים לרחמי שמיים, לתפילות שלנו, הרב הגאון, הרב יעקב בן מרים, הרב אידלשטיין, שדווחנו להידרדרות במצבו, גם הרב הגאון, הרב משה בן רחמה נחמה, שלא רוצה שנאמר את שם משפחתו, בינתיים תתפללו עליו, כולם מכירים אותו, וגם הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי, שעובר היום ניתוח מסובך, הרב בן ציון בן טובה. אז בואו, לפני הכל, להתיר בעד החולים, בעד כל חולי עמו ישראל, הרב יעקב בן מרים, הרב משה בן רחמה נחמה, והרב בן ציון בן טובה. אתם המאזינים היום תוכלו להשתתף איתנו במחאה העממית בטלפון 03-903-903-9, בשלוחה 0, תוכלו גם לכתוב את התגובות שלכם, אפרים יקירנו יקריא את התגובות, ואני מתכוון לדבר היום על משהו שלערכתי אני צריך למצוא את המילים הנכונות, אי אפשר לקרוא לזה עקיצת המיליונים, כי זה אחרי הכל היה חוקי, אבל עקיצה יפה של צווארון לבן. אתם יודעים שהיום אדם עובד עצמאי, עוסק מורשה, קצת מסתבך פה, קצת מסתבך שם, הבן אדם יכול למצוא את עצמו אחרי סורג ובריח, כנסות שיוטלו עליו כיד הדמיון הטובה על חוקרי המס, אבל יש כאלה שהם מחוץ לחוק, יש כאלה שהם מחוץ, אלה האליטות, המייסדים, הבעלים, הפטרונים של המדינה, שאנחנו העובדים שלהם, הם תמיד יצעקו, למה בבני ברק יש הנחות בארנונה? ולמה בגוש קטיף יש צריכים לבזבז כסף על חיילים שיבטחו כך וכך אנשים, וזה עולה מיליונים למדינה? ולמה בהמונה יושבים על קרקע פרטית? איך ייתכן לגזול אדם שטוען לבעלות, שלא יודעים מי זה הבן אדם ומה הבעלות? אבל הם לא בעניין, הם הרי מעל. ואני מדבר על הקיבוצים. מסתבר שהקיבוצים מאז הקמת המדינה בכלל לא משלמים מס הכנסה. ואם משלמים, אז זה בקומבינות על קומבינות, והכל מסודר בחוק. החברים סידרו לחברים שהחברים לא יצטרכו לשלם. למה אני מתכוון? אני מתכוון לעובדה שקיבוצים רבים, אני לא רוצה להגיד כולם, כי עכשיו מתחילים לנהל את המסע ומתן, שאולי בכל זאת, חבר'ה, תעשו טובה. תנו כמה גרושים, הבאנו מטוסים, האדיר עולה מיליארדים, תשתתפו איתנו. אז קודם כל הקיבוצים השיתופיים, בוודאי שלא, הם לא ישלמו מס. אולי ככה משהו ממוצע כזה. ואיך זה עובד? זה עובד בצורה כזו. קיבוץ, נניח יש לו 50 חברים בקיבוץ. 50 החברים בקיבוץ לא משלמים מס הכנסה לפי השם הפרטי, יעקב, שלמה, יצחק, שושנה ואילנה. הקיבוץ משלם. עכשיו, יכול להיות שאותו חבר בקיבוץ עובד בעוד תפקיד. הוא מרצה באוניברסיטה, הוא טייס שמעביר קורסים לתעופה, והוא צריך לשלם מס הכנסה כמו כולם. הוא יכול לבוא לאוניברסיטה ולהגיד, חבר'ה, אני לא משלם את המסים דרככם, אלא דרך הקיבוץ. ואז האוניברסיטה כותבת, משלם דרך הקיבוץ. איך הוא משלם בקיבוץ? נניח יש 50 חברים בקיבוץ, חלק לא, לא מרוויחים בכלל, כי הם קיבוצניקים עם המגפיים והבגדים הכחולים, והם עובדים ברפת, נחצ'ה. אבל יש כאלה גם מרוויחים 50 ו-100 אלף שקל, לוקחים את כל ה-50 חברים האלה, ומשלמים את כולם כמו הכי 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 נמוך. והנה זה מסודר, והנה זה חוקי, הוא מרוויח 100 אלף שקל באוניברסיטה, והוא משלם מס הכנסה 600 שקל. למה? כי הוא בתוך הקיבוץ, והקיבוץ משלם בשם כולם, וכולם הרי לא אותו דבר, אז הולכים לפי הנמוך. ככה זה עובד. שנים. זאת אומרת, אם ניקח את החגיגה הזו מהקמת המדינה ועד היום, ונעבור שנה-שנה, כל קיבוץ, אני לא מדבר על הקיבוצים שיש להם גם תעשייה בתוך הקיבוץ, נניח מפעל לייצור מזגנים, שהרי במפעל בוודאי לא עובדים אנשי הקיבוץ, אלא מסעוד המסדרות וולדימיר מקריית גת על שכר מינימום, או יש להם איזה מפעל אוף קור טוב כזה, ושמה הולכת חגיגה של מיליארדים. תכפילו את זה בעשרות שנים, הנה לנו הקיצה, בסדר גודל של תקציב המדינה, אולי כפול 2, והם הצווארון הלבן, הם מטיפי המוסר, הם דואגים לתקציב המדינה, הם דואגים שלא יבזבזו בארנונה אצל החרדים, ושלא יבזבזו כסף על הוצאות של חיילים שצריכים להבטח מקום כזה או אחר. בעניין הזה, אני רוצה היום לעסוק, כי הסיפור הזה הוא לא פשוט. יכול להיות שאנחנו נוגעים עכשיו רק בקצה קרחון, שאנחנו לא יודעים אפילו את הסדר גודל ואת ההיקף שלו, ולכן קראתי לתוכנית שלנו היום מחאה עממית. אני רוצה לשמוע מאזינים, מאזינים שמס הכנסה דופק אותם, שהחיים דופקים אותם, והם רושבים היום ורואים שיושבים לך שם האנשים, כמובן שהמכוניות, זה על שם הקיבוץ, מוכר במס. כל מה שהם צריכים, הניידים, על שם הקיבוץ, הכל על שם הקיבוץ, ובסוף הקיבוץ מגיש את הכל, או בלי שום תשלום, או על המינימום של המינימום. היות ואני לא כלכלן, ואני עוד לא מכיר את הפרטים האלה לעומקם, אני מבקש לצרף אליי לשידור הזה, את כתבנו הכלכלי צבי טסלר. שלום צבי, צהריים טובים.
שלום צהריים טובים גם לך.
תגיד, מתי אתה נחשפת לאינפורמציה הזו?
האמת שבחודשים האחרונים הצעת החוק הזאת מתגלגלת, במסגרת חוק ההסדרים, היה ניסיון להטיל מס, כמו שאתה אמרת, סוף סוף, שהתחילו לשלם מס. בסופו של דבר, התייאשו מזה, לא ברור למה, אבל אחרי הרבה לחץ, בין היתר איתן ברושי מהמחנה הציוני מהעבודה הפעיל הרבה מאוד לחץ והחליטו לזנוח את התיקון הזה ולוותר להם על המיסוי שימשיכו לא לשלם מס או לשלם מס כמו שאמרת מאוד מאוד נמוך.
תגיד, איתן ברושי הזה מהמחנה הציוני, אני לא מכיר אותו, אבל הוא מגיע מטעם מה? הוא מטעם הקיבוצים, התנועה הקיבוצית, אתה קם?
הוא בהחלט, אני לא זוכר בדיוק מאיפה הוא מגיע, אבל הוא בהחלט מייצג נאמנה את התנועה הקיבוצית בתוך...
ולכן הוא נלחם, שהעניין הזה לא יעלה בכלל, ולא ייגעו בו, ויזניחו אותו, ויעסקו בדברים אחרים, רק לא זה.
כן, בסופו של דבר מי שהרים את הכפפה זה חבר הכנסת מיקי זוהר בליכוד, שאמר, רגע, אין שום סיבה, שובים פה הרבה מאוד כספים שהמדינה בעצם מבטרת עליהם, אין שום סיבה שזה יקרה, ובסופו של דבר ניהל איתה מסע ומתן, עם האוצר, רשות המסים, כמו איתנו, נכון? גם איתך מנהלים מסע ומתן כמה מס אתה מוכן לשלם הבוקר, בציניות כמובן, אז ניהלו איתה מסע ומתן, בסוף הם הסכימו, הסכימו חלקית, מה זאת אומרת? קיבוץ שיתופי ממשיך כמו שהיה עד היום, לא ישלמו, או ישלמו לפי המשכורות הממוצעת, גם אם יש פה חבר קיבוץ שמקבל פה הכנסה מאוד מאוד יפה, כי הוא מביא גם הרבה הכנסה לקיבוץ, בכל זאת הוא ישלם מס רק לפי הגובה שלו. אגב, לצורך העניין, אתה יודע, אני ואשתי, נניח, לצורך הדוגמה, אם היא מרוויחה 2,000 שקל בחודש, ואני מרוויח 100,000 שקל בחודש, לא יעשו לנו ממוצע בין שנינו, אלא אני אשלם את המס הכנסה על 100,000 שקל, והיא לא תשלם מס כי זה 2,000, אפילו כשזה בני
זוג. אתה תשלם 45% על השכר שלך למס הכנסה.
נכון מאוד.
ובוא נדגיש עוד משהו, צבי, מדברים פה לא רק על מס הכנסה, גם על ביטוח לאומי, זאת אומרת, העוקץ כפול.
נכון מאוד. אז קודם כל קיבוצים שיתופיים ימשיכו לא לשלם כמו שהיה עד היום, אלא יחשבו לכולם ביחד, למרות שזה פיקציה. כי בשנים הראשונות של המדינה היה בזה היגיון. למה היה בזה היגיון? כי הקיבוץ בא ואומר, אין לכל אחד הכנסה כמה שהוא רוצה, אלא לוקחים את כל הכסף שכולם ביחד, מחלקים בין כולם, כך היה פעם קיבוץ. וכולם עובדים בחינם בעצם, ולכן אמרו, בוא נחשב את ההכנסות של הקיבוץ, ונטיל לזה מס. גם רצו מאוד לעזור לקיבוצים, כדי שהם יקימו יישובים, יקימו חקלאות, ויקימו את המדינה. זה הקיבוצים...
יש לנו קצת תקלה, תקלה איתך, צבי, שפר עמדה, כן.
מה שקורה בפועל, הקיבוצים הרי מזמן לא מתעסקים בחקלאות, את השטחים שלהם, שהיו אמורים להיות חקלאים, הם הקימו שם מרכזי קניות ענקים, והכניסו מזה, מכניסים מזה מיליארדים של שקלים. אגב, רק לפני, רק בעשור האחרון, המדינה, בגלל שהם נקלעו לחובות, תבין, אחרי כל זה נקלעו לחובות, והמדינה עשתה להם תספורת של כמעט 20 מיליארד שקל.
20 מיליארד שקל, 20 מיליארד שקל תספורת, כשיש להם בתי הערכה, קניונים, גם איפה שחקלאות, אני מניסיוני כחלק מחיי בקיבוץ, אז אני יודע אותו מבפנים מבפנים אפילו, אז גם באזור החקלאי, רוב העובדים הם עובדים זרים, אתה יודע את זה? זה לא חברי קיבוץ.
ובכל זאת,
ותוסיף, תוסיף עכשיו על העובדים הזרים, את גרעיני הנחל, שעובדים חינם אין כסף, ואת המתנדבים מארץ ומחול, ותבין איזה גודל חגיגה יש פה, ובסוף הם מקבלים תספורת 20 מיליארד.
עכשיו, המתנדב הזה, כאילו רושמים לו הכנסה אפס, אז הוא הכנסה אפס. אז אם השכן שלו מביא 100,000 שקל, אז זה מתחלק בין כולם, ובעצם הם כמעט לא שמו הכנסות. לפחות חלק מהחגיגה הזאת עומדת להיפסק, והם יתחילו לשלם מס. מה שכן, הקיבוצניקים לא הסכימו, ולכן החליטו שההכנסה שלהם, נגיד, יש הכנסה מבית הערכה. עכשיו, אם אני לא עובד בעסק, אלא רק שמתי בו כסף, אז אני משלם עליו מס של 30% כבר מההתחלה. אני לא מתחיל לשלם מס כמו שכיר רגיל. אמרו להם, אל תדאגו, ניתן לכם הטבות, ניתן לכם נקודות מס, לא ניקח לכם, אפילו שאתם לא עובדים בחדר האוכל, אתם תקבלו את ההכנסה עליו, כאילו אתם עובדים שם, ותקבלו הטבות פריפריה והטבות מס כאלה ואחרות. שוב, כאילו הם שכירים רגילים, הקומבינה הזאת יימשך, כדי לא להעליב חס וחלילה ולא לפגוע בקיבוצים, שממשיכים, אפשר לומר, ליהנות מעטיני הכנסות המדינה כבר עשרות שנים, וזה יימשך כנראה גם הלאה.
ואתה אומר, צבי, אם אתה אומר, מתי יעשו להם תספורות של 20 מיליארד שקל?
לפני כמה זמן?
על כמה זמן עשו להם את זה? על כמה שנים?
קודם כל, התספורות על חובות רטרואקטיביות, החלוקה תהיה בתשלומים, אפילו בימינו.
זאת אומרת, יכול להיות שמהקמת המדינה עד היום היו כמה תספורות, ומדובר פה בכלל בהמון המון המון עשרות מיליארדים, שלא נודע כי בעל קרבנה.
אם תחשב גם את הדברים שהם לא משלמים עליהם, שאתה ואני נשלם, אם אתה תרצה עכשיו להקים קניון בשטח שלך, א' שעשו לך אותו. אם תרצה, אתה צריך לשלם עליו מיסוי, שם אין שום בעיה, לשטח חקלאי, הכל הולך, הכל עצימת עיניים, כמובן לא הכל, היו מקרים שאכפו את החוק, אבל אפשר לנסוע ולראות קיבוצים שבעבר היו חקלאים, והיום הם מכניסים הון תועפות, אבל ההכנסות הן לא אותה הכנסה.
אגב, אתה יודע, צבי, שיש להם שם חלק מהם פה קניונים, ושם קאנטרי קלאב, ומגרשי ספורט, מרוץ סוסים, מרוצי מכוניות, הכל בתשלום, בתי הערכה, מפעלים לייצור, מה שאתה רוצה.
זה יותר עוד שני עיוותים, אתה צריך לדעת. אחד, זה פוגע בעצם, אני עובד בעיר, אני מופלה לרעה, אני משלם הרבה יותר מהם, ולכן יש לי נחיתות כלפיהם, ויותר קרוע, הקיבוצים הם אלו שהתחילו לפתור את מרכזי הקניות בשבת. ומרכזי הקניות בשבת שהם פתחו, פררו פנימה את תושבי תל אביב ורמת גן, ואותם המסורתיים שלא רצו לפתוח בשבת, אבל אין לו ברירה, כי אם הוא לא יבוא אצלך, הוא ייסע לקיבוץ במרחק של 10 קילומטר ממנו, או 20 קילומטר, וייסע בשבת לקנות שם, ואז לא יהיה לך הכנסה, ולכן זה גרר את הנושא הזה של חילולי שבת פנימה, בכלל אותם שטחים של הקיבוצים,
שהם בכלל לא יהיו יועדים כאן, במקום לחקלאות. אתה אומר כאן, מציג בפנינו נתונים, שלמעשה הם רעידת אדמה. מעניין לשמוע את ציפי לבני הלבנה וכחלון שר האוצר, אולי יאיר לפיד, שתמיד דואג שהכל יהיה מאוזן ומדויק. הרי זה לא סיפור שנעשה בסתר, זה היה על השולחן, כולם ידעו, זה היה מגובה בחוק, וכשרצו ציפה לשנות את החוק, אז הם הפכו את העולם שלא ישנו את החוק. מעניין. אני רוצה לשמוע את המאזינים שידברו על הדברים האלה, אני אקדיש לכם היום זמן, למרות שתמיד אני אומר, הוא לא מצליח, היום אני אעשה הכל, כדי להצליח, אני בטוח צבי שאתה עוד לא נגעת ולא פירקת את הסיפור הזה לגורמים, נתת אותו לגמרי מלמעלה.
בהחלט. כמה שהספקנו.
יופי. אנחנו אולי עוד נמשיך לעסוק בזה השבוע, מחר לא, כי לא נהיה כאן, אבל זה סיפור שאסור לעזוב אותו, ואני חושב שגם חבריי בתקשורת הדתית חרדית צריכים להציף אותו וליצור את הלחץ שהסיפור הזה יתגלה לכל הציבור וגם יתוקן. בכל אופן, בשלב הזה נודה לך, צבי טסלר, כתבנו הכלכלי.
תודה.
אין ספק, נתת כאן פצצת אטום. תודה לך, צהריים טובים.
תודה.
אתם המאזינים, אני רוצה לשמוע אתכם. אם אתם לא מוחים, אז אנחנו לא נעזור לכם יותר להתמודד עם הבעיות שאתם טוענים לקיפוח, כי בין כל לא אכפת לכם. אדם שגר בבני ברק, או בכל עיר שיש בה קצת אחוז הנחה בארנונה, מדינה על הרגליים. אדם שגר במקום שאיזה ערבי טוען מדינה על הרגליים. יש כאן חגיגה של עשרות מיליארדים של אנשים שהם לא, אי אפשר להגיד מחוץ לחוק, הם לגמרי מעל החוק, ובמיליארדים, לא ב-200 שקל כמו זליג מרחוב רבי עקיבא, או ממש. אז אתם מוזמנים עכשיו להתקשר ל-03-903-903-9 בשלוחה 0, ותגידו את כל מה שיש לכם בבטן, אל תפחדו. 03-903-903-9, שלוחה 0, פרסום. חזרנו, אנחנו ביתכם עכשיו בסוג של מחאה עממית, ורוצים לשמוע אתכם המאזינים, אתם מוזמנים להתקשר ל-03-903-903-9, שלוחה 0. יש חשיבות רבה גם לדברים שתכתבו באתר או באפליקציה, אנחנו מתחילים איתכם עם המאזינים, הזזנו את כל מה שהיה לשולחן. מאזין ראשון, אהרון, שלום, צהריים טובים.
שלום, שלום,
צהריים טובים. כן, בבקשה.
שומע אותי?
שומע אותך מצוין.
אתה שומע? אני חושב שהעם הזה שכח שלפני כמה שנים הקיבוצניקים סבלו חובות והמדינה כיסתה את זה. פשוט ביטלה להם את החובות. הקיבוצניקים מקבלים קרקעות בשביל התושבים שלהם, אבל היום תפתח כל עיתון, כל אינטרנט, הם מוכרים קרקעות ולוקחים את הכסף אליהם. אני... מה שנוגע לי, אני קצין בגמלאות, צה"ל.
כן.
שומע אותי?
שומע, שומע, למה אתה מודע כשאני לא שומע? בסדר, דבר.
אני קצין בגמלאות, כשאני הולך לעבוד, מעבר לגמלה שלי, מורידים לי 23%. 23%, מה? למה המדינה מענישה אותי? בגלל שהייתי ביחידות קרביות, בגלל שהגנתי על המדינה 25 שנה?
לא, בגלל שאתה לא קיבוצניק.
סליחה רגע, וטבע מרוויחים 1.5 מיליארד לשנה, ונותנים להם מס של 0.3%, 3%, ומתוך זה הם מביאים כל מיני קבלות של כל מיני דברים וכל מיני דברים, והם מגיעים בקושי לאחוז אחד, וכשהם צריכים לשלם, אז הם מאיימים, אם אנחנו נשלם את זה, אנחנו נעתיק את כל המפעלים שלנו לטורקיה ול... לירדן מקומות כאלה.
אמת.
איפה הצדק? אמת,
שימון, זה דה למה לוקחים לך?
למה המדינה צריכה להניש אנשי צבא קצינים שבאמת שירתו במקומות מאוד מסוכנים, כן? וצלח לי על אם רק כל הפרזיטים שנמצאים שם וקוראים את החוקים, בקושי הגיעו לשער פאטמה בקריאת מטולה. בקושי הגיעו לשם.
אוקיי, אהרון. תודה רבה לך, אתה צודק, אין מה להוסיף. תודה לך.
טוב, סוף סוף יש אחד שמצדיק אותי.
כי גם אותי דופקים כמוך, הכל בסדר, גם טוב. עכשיו אנחנו על שמעון, שלום שמעון, צהריים טובים.
שלום אהב בן לולו.
כן, בבקשה.
אני רציתי לומר אני שומע את עצמי פעמיים, אז אולי אפשר לסדר את זה.
אם תנמיך את המקלט לידך, אז תשמע מצוין.
אני לא, בלי מקלט פה ליד.
אז אולי זה אצלנו כבר יטפלו, כן, שימון.
אני רציתי לומר, אני חושב, המאזינים אולי קצת יכולים לעזור, אבל אני חושב שאתה, איך שאתה יכול לפעול, זה באמת, זה משהו מפוצץ, ואני חושב שמה שאתה יכול, זה פשוט להעלות חברי כנסת שאחראים על הדבר הזה, שרים, צריך לבקש ממנו, שיבואו ויגידו תשובות כזה דבר. ובאמת תבקש מכל החברים שלך בתקשורת, שיפתחו, נגיד אבי ממרן במהדורה המרכזית, שידאגו לדברים האלה.
אני בטוח שאבי ממרן יעסוק בזה במהדורה המרכזית ללא ספק. אני מקווה שגם כל העיתונים וכל התחנות וכל מי שיש לו יד בדבר יציף את זה, כי יש כאן חגיגת שחיתות חוקית. שמעת פעם את המושג הזה, שחיתות חוקית? זה מה שיש כאן.
עכשיו באמת, אולי באמת תנסה להעלות את האנשים האחראים על זה בממשלה, אולי שר כחלון יסכים, או גף מישהו על ועדת הכספים, שיתנו תשובות לדברים האלה.
מסכים איתך, משה. אנחנו קיבלנו את הנתונים ממש זמן קצר לפני פתיחת התוכנית שלנו, זה היה לפנות בוקר ביום חמישי שם בהצבעות על חוק ההסדרים. בוודאי שלא נניח לנושא הזה, וגם לא נניח לנושאים בתפקידים האחראיים. בכל אופן, תודה רבה לך, שמעון.
תודה רבה לך,
דניאל. נעבור עכשיו למשה. שלום, משה.
הרב לולו, השם ישמח אותך, הרב לולו.
אמן גם אותך ואת כל עם ישראל.
משה כהן, מדבר.
שלום, משה כהן. וואלה, אתה יודע מה? משה כהן, שם והגדה, כן, משה?
הרב, אני כשהייתי איתך, היה לי ילדים קטנים, צוציקים. היום אני משלם ארנונה באלעד, לוקחים לי ולאשתי מה שאנחנו עובדים, ושתי בנות שלי עובדות. תביא את התלושים של הבת שלך, תביא את התלושים של כל מי שעובד בבית, נכנסים לך לתוך ביטוח לאומי, תדפיסים, תביא תדפיסים של הבנק, אתה לא יודע מה עושים לנו שם בלעד. בקיצור, אני לא מקבל שום הנחה. אני 20 שנה בסחירות. מי מתי שהתחתן? 21 שנה בסחירות. משלם 3.5 אלף שקל כל חודש. לא מתחזי, אני משלם. 800 שקל אני משלם כל חודשיים ארנונה. מלא.
יש לי בשיחה יש לי בשיחה רעיון מצוין, משה.
כן, הרב בלולו.
תפתח קיבוץ. תהיה מליין תוך שבוע.
רק תדע מה הם עושים, חולקים אותנו, הרב לולו.
נכון. שם בקיבוצים, על שתי דירות יש 4 דונם. אצל החרדים יש על דונם אחד בניין 8 קומות עם 100 משפחות ו-1,000 ילדים. ופה כולם משלמים, ושם אף אחד לא משלם. איזה כיף.
טוב, אנחנו רק אמרנו, שלהם זה יעזור משהו.
פתח קיבוץ, יאללה, להתראות משה, בוא נעבור לסרה.
אני שמח אותך, בשורות טובות, כל טוב.
תודה. תודה. אני מזמין את המאזינים להתקשר אלינו, יש לנו מקום היום לכולם, 03-903-903-9, בשלוחה 0. אלה שמשלמים מס הכנסה, יש להם מה להגיד, הנה לכם את המקום והזמן, 03-903-903-9, שלוחה 0, שלום לגברת סרה.
שלום, אני בין האנשים הפשוטים, רציתי פשוט להגיד דבר כזה, עד עכשיו דיברו אלינו בצורה כזו שאנחנו הפרזיטים, החרדים, האנשים, העובדים החרדים, אנחנו לא משלמים, אנחנו לא משתתפים, ופתאום אנחנו מגלים באמת את הפרצוף האמיתי במדינה.
איפה השוויון בנטל?
בדיוק לקחת לי את המילים מהפה. רציתי לומר שאנחנו צריכים לקום ולזעוק שאין שוויון בנטל. ודווקא הציבור החרדי צריך לקום לזה, אבל לא רק הציבור החרדי, ולדעתי לא צריך בכלל להסתמך על השליחים שלנו. זו צריכה לבוא מחאה מהעם.
לכן קראתי לתוכנית מחאה עממית, לא מחאה פוליטית.
נכון, וזה מה שצריך לעשות. תודה רבה לך, תזכה למצוות.
תודה רבה גם לכם. ואני רוצה, זאת הסיבה שאני רוצה מאזינים שדברו אחד אחרי שני בלי הפסקה, זו מחאה עממית וזה אש שמתחילה בשדה קוצים במקום אחד ואחד אחרי השני דוחפים אותה על עם, עד שאי אפשר יהיה להתעלם יותר מהעניין הזה. אנחנו היום לא נעזוב אותם. יוסי!
כן!
צהריים טובים, מה שלומך? כן, יוסי, שומעים אותך.
ברוך השם, מה שלומך, איך אתה מרגיש קודם כל?
ברוך השם, מצוין, איך אתה?
יפה מאוד שאתה מעלה את כל ה... הסבים השוטים האלה, זה מאוד משמח.
זה הסבים? זה יערות, זה הסבים?
לעלות חבר כנסת, לעלות שרים. עכשיו, לאותו נושא, על אותו משקל, אתה שומע?
כן.
אני אבא לילדים, ברוך השם, גידלנו אותם לתורה, למצוות, למעשים טובים. הבן שלי, היום אני מקבל הבטחת הכנסה מתוך לאומי, הייתי מקבל 2,000 שקל. קיבלתי מכתב לפני שבועיים, אנחנו מפסיקים לך ל-1,000 שקל. למה? כי הבן שלך הגיע לגיל של צבא, והוא לא עושה צבא, ובגלל זה אנחנו מורידים לך. אלא אם כן, תביא לנו אישור שהוא קדם צבאי, שהוא בצבא. הבנת איך זה הולך? זאת אומרת, אני גידלתי את הבן שלי עד היום, ואין לי מהמדינה בגלל שאני חרדי. גם את זה צריך לעלות, את הנושא הזה. בגלל שאני חרדי, וגידלתי את הבן שלי, והיום קשה לי להפרנסה מלאה בגלל כל מיני אילוצים, אז אני מגיע למצב שביטוח לאומי אומר לי, אדוני, לך רק 1,000 שקל בחודש, כי הבן שלך לא עשה צבא. הבנת?
הבנתי, זאת בעיה נוספת שגם היא תצטרך את הזמן שלה.
אני אומר, הבעיות של הקיבוצים זה, בוא נגיד הקיבוצים זה משקל כבד, אבל לפחות אנחנו בחורי הישיבה, בני הישיבות שעזבנו הכל וגידלנו את הילדים לתורה למצוות, אומרים לך אדוני תעצור, לך לצבא, שיעשה צבא, שיעשה קדם צבאי, שיהיה בתיכון על יסודי, אני אתן לך כסף. אלה דברים שצריכים לדעת אותם הציבור.
ברור יוסי.
הציבור צריך ללחם נגד הדבר הזה. כי אנחנו לא נזרוק את הילדים שלנו לצבא בגלל כסף.
יוסי, הדברים ברורים, הנושא שלך הוא נושא שצריך תוכנית בפני עצמה. מודה לך שהתקשרת, תודה רבה יוסי.
אני מודה לך, ויכולים, תמשיך על הרצות חיל.
אמן, תודה. עכשיו אנחנו מאזין נוסף שקוראים לו אבי. שלום אבי.
שלום וברכה, צהריים טובים.
אוזני העולם נטויות אליך. כן.
כן, אני לא משתתף בצערם של כל האנשים שעלו עד עכשיו, אבל גם אני תושבי ישראל שמשלם ארנונה ומיסים והכל, והייתי רוצה לשאול את כל המכובדים שעלו לפניי אם הם היו מוכנים שיבטלו להם את הארנונה ושלחו לגור שבוע בקיבוץ בחיים האלה. אז נכון שיש כאלה שנפלו על מקומות כבר בנויים עם תשתית עם הכל, אבל יש שם מלא מלא שבהתחלה חיו חיים זוועתיים.
אוקיי, כשזה היה לפני 60-70 שנה, אז החוק הזה היה מוצדק, אין לנו טענות על זה, אבל היום, היום יש להם קאנטרי קלאב, קניון, עובדים זרים, עובדים מהפריפריה, למה יחגגו?
אז מה עכשיו, מה זה יחגגו? אז מה עכשיו אתה רוצה? אתה רוצה ש... תגידו לבן אדם, תשמע, 10 שנים סבלת?
לא, לא, אני רוצה שיתחילו לשלם מהיום. אבל גם מהיום הם לא מוכנים.
עד היום, אבל רוב האנשים האלה לא מוכנים לגור בקיבוץ. זה חיים מאוד מנותקים. אין שם מוסדות, ואין שם דברים, ואין שם דברים, הכל
מסודר. אז אני חושב שאתה לא היית בחיים שלך בקיבוץ, נכון?
ואני חושב שהאדון ההוא, למשל, שצעק את השם שלו בקול, משה כהן מילד, אני מוכן לסדר לו דירה בקיבוץ. ונראה אם נסכים לבוא לגור שם. למה הוא לא רוצה לבוא לגור שם? כי הוא יודע, זה חיים אחרים, וזה סגנון חיים אחר, וזה דבר שצריך להשקיע בו הרבה.
אני שאלתי אותך שאלה. אתה לא חיית בקיבוץ אף פעם לפי איך שאתה מדבר, אני אומר לך את זה בטוח ובדוק.
הייתי לא, אבל הייתי כן.
אז אני חייתי, ויש להם שם חיים אחלה, והם לא מסכנים, והם לא בודדים, והם לא נטושים, וכל העולם משרת אותם מהנחלאים שבאים לעשות שלט, אתה יודע מה זה שלט? שירות ללא תשלום, והמפעל של המסגנים, והמפעל של זה, והמפעל של ההוא, ועובדים זרים מתאילנד בקרקעות, זורם שם הים כסף, ושישלמו מיסים, נקודה. טוב אבי, תודה. תודה שהתקשרת. אנחנו עכשיו לפרסומות. נצא להפסקת פרסומות. לפני כן, אתם מוזמנים להתקשר ל-03-903-903-9, בשלוחה 0. פרסומות. שלום וצהריים טובים לרב דוד כהן.
שלום וברכה, סמוך של בן לולו היקר, ושלום לכל המאזינים החביבים שלנו שלומדים כל יום שתי הלכות בחפץ חיים. אנחנו, ברוך השם, התחלנו פרק ראשון בנקרא בהלכות רכילות. למדנו שרכילות תירושו להעביר דברים מאחר לשני. לא מייצר את הלשון הרע, אני לא אומר לשון הרע, אני אומר מה אחרים אמרו. היום הוסיף החפץ חיים עוד הלכה חשובה. ישנם דברים שהם לא איסור ולא גנאי ולא שלום למצווה, אבל אתה מספר את זה לשונה שלו, ואז מתעוררת השנאה. לדוגמה, מנשה ואפרים רבים אחד עם השני. בא אדם שלישי והולך ונותן הלוואה לאפרים. מנשה לא מסוגל לראות את זה, אצלו זה חורה לו. אם אתה כעת הולך ומספר לאפריים, למנשה שאפריים קיבל הלוואה משמעון או מלוי, אתה עובר על איסור החילות. למה? כי אתה גורם לשנאה בין שתי האחים. ככה היה אצל אחי מלך, שנתן את החרב של גוליית לאחים. הלכו וסיפרו את זה לשאול, שאול הרג את אחי מלך ואת כל נוב עיר הכרמי. בגלל מה? בגלל שהלכו לספר לו שהוא מסר את החרב לדוד. ואין בזה שום דבר רע, זה דבר טוב, דוד, חתן המלך וכו' וכו' וכו', זה לצלת עם ישראל, אבל זה גורם למריבה ביניהם, אסור לספר את זה. זה הלכה להיום, ובעזרת השם הרב משה, שמעתי אותך היום בתחילת השידור, ואני רוצה לאחל לך הצלחה לכל המהפך הזה, שידעו באיזה מדינה אנחנו חיים. מי פה הפרזיטים האמיתיים, ומי פני התורה העיקרים.
וזה לא לשון הרע, זה מותר להגיד.
על זה אני אומר לך שלדעת החפץ חיים מצווה לפרסם את הדברים האלה, שבחורי ישיבות מקבלים איזה 2,000 או אני לא יודע כמה, 2 מיליון שקל, בחורי ישיבות, אנחנו מתקצבים אותם, אנחנו חיים על חשבוננו, כולם מדברים, אנחנו מרגישים כמו אני עומד בפתח בו בזמן שיש אנשים שחיים על חשבוננו, חיים על חשבוננו כפשוטו הרב. זה לא רק ויתור אחד, ולא רק תספורת אחת עשו להם, זה מיליון ועשרות אלפי שקלים שהולכים רק לאנשים מהצדרון הלבן.
הרב דוד כהן, תודה רבה לך.
כל טוב, בהצלחה.
בוא ניתן לעוד מאזין להגיד את מה שבליבו. אלי, שלום אלי, צהריים טובים.
שלום לך.
כן, בבקשה.
אני פשוט רוצה להגיב על העניין הזה של הקיבוצים, שזה מישהו אמר שמה, שיבואו לעבוד ושיחיו. אנחנו חיינו בזה, עלינו עם עלת הנוער, הקמנו שני קיבוצים גם כן, וכל הדברים האלה. זה מאז סוף שנות ה-60, אז הגיעו המתנדבים, והיו המתנדבות שעבדו בקיבוצים. הקיבוצניקים בדרך כלל לא עבדו. לא עבדו.
בדוק.
אני במקרה עבדתי בדוק. גם בנתיבה למדה, גם ברמת רחל, גם בצפון, גם במקומות האלה בתור מתנדב, כל הזמן. ואחר כך, בקיבוץ כמו עין חצבה, סך הכל שתי משפחות אורגניות שנמצאות שם, והן לא גרות שם, הן גרות בארצות הברית. כל העסק שם מנוהל כמפעל פרטי כזה גם כן. אז שלא יבואו, התספורת הזאת היא מיותרת הייתה, ותמיד טענו אין כסף ואין כסף, ולקיבוצים לא הוריד. הקיבוצים גמרו את תפקידם ההיסטורי באמצע שנות ה-70. מה שנשאר שם זה ביזנס עם שליטה על קרקע שלא שייכת להם, קיבלו את זה מקרן קיימת, מקרן היסוד, ממדינת ישראל, לעשות בה חקלאות, וזה שייך לכלל הציבור במדינת ישראל. עוד מהימים שהיו גואלים קרקעות ותורמים כספים בשביל קרקעות בארץ ושתילת עצים והכל וכו'. זהו, זה המצב. אין דבר כזה. וגם בעתיד לבוא, עם קיבוץ שאינו ממלא את יעודו של פעם, כמו שאמרו באמת, לשים בנקודה ונקודה. אני ממקימי יודפת, ואיך קוראים את זה? הגלבוע, בשנות ה-60. אתה מבין? לא באנו לא בטענות ולא שום דבר ולא כלום. הקיבוצים מתקפלים בעצמם, לא עזרו לפריפריה אף פעם, לקחו אותם כעובדים בסביבות בית שען, נתנו להם ארגזים שמלפפונים, עגבניות, ובזה נגמר הסיפור. בקושי ככה כמה אנשים שנשארו ביותר מאוחר, עד שהתארגנו למפעלים שקמו אחר כך, אבל הקיבוצים לעולם לא עבדו הקיבוצניקים.
לא עבדו, וגם היום במפעלים עובדים אנשים מהפריפריה על שכר מינימום. העובדים שעובדים שם היום הם לא מתוך הקיבוץ.
אתה מבין? אבל כל אלה של בית שען היו יורדים מפלוס 200 בטבריה למעגן האון וצמח שם לעבוד. ואחד מהעובדים האלה זה במקרה...
אלי, אני מציע לך לשמור על עצמך, אתה יודע יותר מדי. תודה רבה לך, אלי. פשוט זמננו תם, אני מאוד מודה לך. תודה רבה לאפריים דוד, שערך את התוכנית הזו ומגיע לו שפו, הביא אייטם חזק, גם הפיק. ישי פופובסקי שהיה על הפיקוח הטכני, אני מתנצל בפני המאזינים הרבים שלא הספקנו לדבר איתם, מחר לא נהיה כאן, אולי, בלי נדר, נשתדל ביום שלישי, אם זה עדיין יהיה מעניין מישהו, להמשיך לעסוק בזה. בינתיים, שיהיה לכם יום טוב, הרבה ברכות, הרבה בשורות טובות, והרבה שוויון ובנטל החברתי. כל טוב.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל...